פסטיבל כאן
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית והסטריאופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת ואיתי ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. אלן.
שלום יונתן גת.
דני, אני רואה שהבאת לנו מין איזה קרקרה מקרטעת כזאת, מוזרה. מה אתה מתכוון לעשות איתה כאן בדיוק?
אני הבאתי את זה כדי להגן על עצמי ושלא תעשה לנו קרקס.
מה זאת אומרת קרקס?
זאת אומרת שאני רומז לך שהיום אנחנו מדברים על הסרט הזה.
E adesso, signore e signori, per la prima volta in questa città andiamo a dare inizio a una nuovissima farsa tutta da ridere. Salute. Salute, capo.
כן, שמענו קטע מתוך הסרט המרגש והגדול והנפלא לסטרדה של פדריקו פליני משנת 1954. דני מוג'ה, מה הולך בתוכנית הזאת בדיוק? אנחנו כבר הקדשנו תוכניות לפדריקו פליני, מדוע אנחנו מקדישים עוד תוכנית לסרט שלו? מה ההסבר שלך לזה?
כי שנת 2020 כן. היא שנת המאה להולדתו של פדריקו פליני, אולי גדול במאי איטליה.
יש כאלה שאומרים גדול הבימאים בכלל, אבל זה תמיד אפשר להתווכח. חשבתי שאולי בגלל שאתה איטלקי במקור, ואתה בעצם מנוגד עניינים בתוכנית, ואתה מביא לנו כאן סרטים מארץ המוצא שלך. אבל בסדר, אוקיי, אז היום אנחנו מדברים על לסטרדה, ולמה דווקא לסטרדה? יש 23 סרטים של פליני, פלוס עוד כמה קצרים. למה לסטרדה?
יכולת להגיד את זה על כל בחירה. היינו עושים את 8.5, למה דווקא 8.5, למה לדולצ'ה ויטה? לסטרדה הוא אחד הסרטים היותר בולטים של פליני, זכה בפרסים רבים. זה סרט שנחשב לסרט מעבר, אבל אולי בהמשך אני אומר גם שקבוצה גדולה של סרטים של פליני נחשבים לסרטי מעבר מתקופה. הוא משך את המעבר מתקופה לתקופה במשך הרבה זמן. לפליני זה אדם שקשה לו להיפרד מדברים. הוא חוזר אליהם שוב ושוב. זה סרט שבו משתתפת ג'וליאטה מסינה, שאשתו והמוזה שלו.
שהופיע בהרבה סרטים שלו.
בוודאי, בוודאי. ממש צמד של יוצרים.
וצריך להגיד שהיא ממש נפטרה כמה חודשים אחרי שהוא נפטר. זאת אומרת, הם לא יכלו זה בלי זה.
ונולדה שנה אחריו, הם ממש חיו את אותה תקופה. את אותה תקופה בדיוק.
אבל לפני שאתה, דני מוג'ה, נכנס פה לרחילות ולמדור פנאי פלוס של פסטיבל כאן, האם אתה מסוגל לעשות לנו תקציר של הסרט המפורסם הזה, אבל אם אתה יכול להשתדל לספר אותו מה שנקרא אוטוסטרדה? אתה יודע למה אמרתי אוטוסטרדה?
כי זאת מילה איטלקית.
כי לסטרדה זה בעצם...
נכון, לסטרדה זה הדרך.
אז הנה, אני שם לך את המוזיקה בשביל הדרך, ומה שנקרא דני, תן גז.
לסטרדה, כאמור, זה סרט מסע על שרירן כזה שמופיע נודד, שרירן נודד שעובר ממקום למקום, ממופע שרירים, יודע לעשות כל מיני דברים מופלאים עם הגוף שלו.
בריון קרקס כזה.
בריון קרקסי כזה.
שמגולם על ידי...
אנטוני קווין.
וואו, איזה שחקן.
כן. והוא קונה את ג'לסומינה. הוא פשוט קונה ב-10,000 לירטות.
שמגולמת כמובן על ידי
ג'וליאטה מסינה. הוא קונה אותה, והיא אמורה להיות עזר כנגדו ולנדוד איתו. המצב קשה וסביר לגמרי שימכרו מישהו עבור כסף. והיא עובדת אצלו כמו עבד, היא בעצם שפחה שלו. שפחה גם ביומיום וגם שפחה למופע שלו, ולאורך הדרך הם מופיעים פה, מופיעים שם.
היא סוג של ליצנית כזאת.
היא ליצנית כזאת, יש מריבות רבות ביניהם, אבל היא אישה כנועה, מקבלת, אי אפשר לומר באהבה, אבל בלית ברירה,
בהכנעה. כי הוא פשוט חרה של בן אדם.
איש אכזר מאוד, הוא קר מאוד, הוא איש קר, אפילו לא איש קר ומחושב, הוא פשוט איש קר, הוא גם לא חי בעצם, הוא מין אוטומט כזה, פשוט מופיע ללא זיק של...
רגש.
אפילו לא בקרקס, ללא זיק של הופעה, ומה שקורה זה שהוא מצרף אותה למופע שלו, לקטעים הקומיים כביכול, והיא כובשת את הקהל, ולאט לאט היא הופכת לדבר שהקהל, כי הקהל מזדהה איתה, הקהל רואה בה ייצור אנושי, פורטת על הרגש שלו, על נימי הרגש שלו, וזה לא קל לזמפנו, הוא מתאב את הסיטואציה הזאת. בעצם זה הרגש האמיתי הראשון שאנחנו מגלים, הקנאה, זה אומר שגם הוא בעצם נמצא שם בעין הזרקורים, באור הזרקורים, מתוך צורך לאהבה. זה לא המקום לקבל בו אהבה אמיתית, אבל יש את הצורך הזה. למסע שלהם מצטרף
אקרובט
נוסף, צעיר, שכובשת ליבה של ג'לסומינה, והיא נמשכת גם שם לטוב ליבו.
ליכולות שלו.
ליכולות שלו. זה לא איזה משיכה לאירוטית של זוג צעיר וגבר מבוגר, כי בעצם היא לא אשתו של זמפנו, היא עזר.
טוב, הגבולות לא ברורים כל כך.
נכון, נכון, זה רכוש. וגם את זה זמפנו לא יכול לשאת. איפשהו הוא רואה רגש, איפה שהוא רואה משהו טוב, שאין ברירה, זה לא מופנה, אין לו ברירה, אף פעם זה לא מופנה כלפיו, הוא סולד ממנו, הוא מרחיק אותו, וזה מסתיים באלימות רבה, וג'סומינה עושה טעות, היא מעדיפה להיות כנועה לזמפנו, שעם הזמן ירצה גם להיפטר ממנה, ויבין שבעצם היו לו רגשות כלפיה, הוא יבין את זה מאוחר מדי, הוא יבין את זה ויכאב כשזה כבר מאוחר. זה אפשר להגיד שהסרט הזה הוא סיפור על האדם שבחיה. יש, נכון, החיה שבאדם, אז זה האדם שבתוך בהמה, לא חיה סתם.
דני, אני רוצה להגיד לך שיש לי דמעה של ליצן אחרי התקציר הנהדר הזה שלך, ובכל זאת, אתה יודע, דיברנו על 8.5, על הסרט המדהים הזה של פליני, דיברנו על הסרט זיכרונות, גם כן סרט מצוין, אבל לסטרדה זה משהו קצת אחר. כלומר, כמו שדיברת מקודם על התקופות בחייו של פליני והגישה הקולנועית שלו, אנחנו רואים בעצם שני סוגי סרטים אחרים לחלוטין. בוא נשים את זיכרונות ושמונה וחצי בצד אחד, ולסטרדה זה משהו אחר. תנסה להסביר לי מה אחר בזה.
בוא נהפוך את זה לדיאלוג.
גם אתה צריך מישהו לעזר.
אני תמיד צריך
מישהו לעזר,
אבל אני אתייחס אליו מאוד מאוד יפה. כן? אני אהיה לעזר כמו שנעזרים באח גדול ולא באח קטן.
אתה רוצה להיות המתרגל של הדוקטור, בוא נגיד את זה ככה.
ואם אפשר להביא את דוקטור גורביץ' לשיחה.
אז הנה כאן איתנו דוקטור דוד גורביץ', שמגיש איתי את הפודקאסט גיבור תרבות, וגם מחבר הספר על פוסט-מודרניזם. שלום דוד.
שלום לכם, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, אנחנו נאלצים לדבר בטלפון הפעם, אבל ככה זה בתקופה הזאת. ואז דוד, תגיד לנו, מה לדעתך ייחודי בסרט הזה בלסטרדה, לעומת נגיד יתר היצירות שלו, כמו לדולצ'ה ויטה וזיכרונות וכו'?
אני חושב שמה שמושלם בסרט הזה, שהוא שווי משקל בין פיוט, אלימות ואילמות. פיוט, אלימות ואילמות. פיוט, כי זה הסיפור הנצחי של שני אנשים שיש ביניהם קשים, אילמים, לא מסוגלים בכלל לוותר רגש בצורה ברורה. גם הקוזמנו הוא באמת קשה מאוד מבחינה רגשית, נוקשה מאוד, וגם היא לא יכולה לבטא במשרין את רגשות האהבה ואת הרצון שלה לברוח בחיים. גם פמינה, אותה אישה שהוא קונה אותה לשם הצגות הגרקה שלו. והדבר השלישי שרציתי להגיד, זה הרעיון של המלודרמה המושלמת. ובכן, הסרט הוא בעצם בנוי בצורה מקסימה, סימטרית לדעתי. זה מתחיל מהרעיון שכל אחד מנסה לברוח מהשני. הוא קונה אותה, ואז הוא מתעלל בה באיזושהי צורה, הוא הולך עם נשים אחרות, הוא משתכר, הוא לא מוכן להזין אותה למיטתו, הוא לא מוכן לשתף אותה בעולם הרגשי שלו, הוא לא מבטא שום אהבה, שום דבר, מרחץ עליה כמו לחפץ, ואז היא מרגישה צורך לברוח, כאילו מהאדונה, כמו שזה עבד, זה שפחה שבורחת מהאדון שלה בתקופה של, של העבדים בארצות הברית, ולחזור לאימא שמכרה אותה. בשלב מסוים, הבחיחה שלו, שלא מסוגלת לבצע אותו, כי היא לא רוצה באמת לברוח ממנו, כי בשלב מסוים היא מתאהבת בו קצת, וגם הוא, כל בשלבים הראשונים עדיין, מקל על את העניין, כי הוא חודף אחריה, מחפש אחריה, משיב אותה, מפייס אותה וכו'. עכשיו, הפאזה הזאת מוחלפת בשלב מסוים שהיא מחליטה לעזוב אותו, ומצליחה כאילו לעזוב אותו, כאשר בעצם הוא מנסה לברוח ממנה, מתי היא מצליחה לעזוב אותו? כשהוא בורח ממנה, ובעצם כל אחד בורח מהשני.
נכון.
המושלמות הסימטרית היא זה שהבחיכה שלהם לא מצליחה, כי בסופו של דבר הוא חייב להתאמת עם רגשות האהבה והרקנות שבחיים שלו לאחר שעזבה אותו, והיא כמובן מתאמתת עם הרקנות של האהבה אחרי שעזבה את האישית האהבה בו בסופו של דבר, לאחר שהיא מוצאת את מותה באיזה עיירה בצורה כזאת ואחרת, והזיכרון הזה שלה, שהוא מוצא אותה, ומוצא אותה כבר כשהיא מתה, זה באמצעות מוזיקה, באמצעות אותה מנגינה פיוטית,
נכון, נכון.
שמזכירה, שהיא בעצם כמו דמות, כמו באופרות של וגנר, של לייטמוטיב, שמייסדת את האישה.
אני רק אגיד למאזיננו, כן, אתה צודק מאוד, אני רק אגיד למאזיננו, למי שלא ראה...
שזה הלייטמוטיב של הספר, כן?
נכון,
זה... הלייטמוטיב המוזיקלי של הספר.
זה בעצם הרגע שהיא הרי לומדת חצוצרה מאותו הקרובת הצעיר והנחמד שהיא מוצא חן בעיניה. ולמעשה אחרי שזמפנו זונח אותה, הוא יום אחד שומע חצוצרה כמו שהיא למדה מהקורבט, ולכן הוא מחפש אותה, הוא מחפש לראות איפה היא נמצאת.
כן, בסופו של דבר, בעקבות הנגידת החצוצרה,
הוא שומע את הנעימה הזאת,
כן,
הוא שומע מישהי שרה את הנעימה של החצוצרה.
נכון מאוד, ואז הוא מגיע אליה, וכמובן, כמו בכל מלודרמה המדהימה, מאוחר מדי. תמיד אתה הלב מתגלה, ואתה מזכיר באהבה כשמאוחר מדי. הדבר האהוב עליך, האישה אהובה עליך, כבר היא לא בין החיים. בשלב מסוים, כאשר הוא מגלה את זה, זה בעצם מרעיש את כל עולמו, מזעזע את כל האטימות שלו. והוא מגיע לאותה סצנה לקראת סיום שבה הוא בעצם נמצא מול הים הסוער. אין טעם לחייו, ספק מתאבד, ספק ממשיך, אבל לבעזה אדם מת, חי. כלומר, מה שאנחנו מקבלים זה בעצם ההסי של התפיסה המלודרמטית הרומנטית. מות אוהבים, כמו טריסטן ואיזולד של וגנר. מות אוהבים, היא מתה ממש, הוא בעצם מת חי.
כן.
אנשים האילמים האלה גילו את האהבה, אך גילו אותה כשכבר לא יכולה להושע אותם האהבה.
כן.
המוות היה הדבר היחיד שעכשיו מאחד ביניהם. כשהחיים לא הצליחו לאחד ביניהם, כי הם היו אילמים מדי... קשים מדי עם עצמם ועם מזולת. והסימטריה הזאת המדהימה, כמובן שמלווה בהומור, בצער, במנטליות אמיתית, שאנשים שקשה להם עוד עם עצמם ועם החיים, היא יוצרת את המושלמות הסימטרית, לדעתי, של הסרט הזה. ומצפיקה את בחירתו, כשהתחלת לדבר על הבחירה שלו, נכון? על מדוע הסרט הזה. הוא כמובן זכה גם באוסקר הזר ב-1954. אבל לא בגלל שהוא דחה בסרט, הוא סרט, בעיניי הוא הסרט טהור, מפני שאין שם את ההתחכמויות של סליני, ואין את הסנטימנטליות הקדושה והמתרפקת ויותר מדי כזאת הומוריסטית. יש פה איזו התמודדות עם כאב שאני לא מכיר בהרבה מאוד סרטים שלו.
גם אין נוסטלגיה. אין נוסטלגיה.
אין נוסטלגיה, כי לאנשים האלה הם חסומים לפני נוסטלגיה, הקרון שלהם מצומצם להווה ולהסתרדות של החיים מרגע לרגע, מכפר לכפר, מדבר לדבר. ובסופו של דבר הרעיון של האנשים האילמים ביותר, יש רגע של חסד, הוא רעיון כביר בעיניי.
Un lo so a cosa serve questo sasso lì, ma qualcosa deve servire, perché se questo è inutile allora è inutile tutto, anche le stelle, almeno vedo. E anche tu servi a qualcosa, con la tua testa di arciovo.
צריך לזכור גם מתי נעשה הסרט, תחילת שנות ה-50. איטליה לא התאוששה עוד מה... 20 שנות פשיזם ומלחמת העולם, שקראה אותה ועשתה בשמות חברתית, כלכלית, תרבותית.
אנשים היו שם על הרצפה מבחינה כלכלית, לא היה להם איך לא, לגמור לא, את היום מבחינת
באמת,
אוכל.
באמת, ועדיין אנחנו בשנות ה-50, תוכנית מרשל שהגרמנים קיבלו, הגיע בדרך קצת מעוותת לאיטליה, ואיטליה צריכה עוד כמה שנים, היא צריכה להגיע לשנות ה-60, כדי להתחיל באמת להתאושש.
אנחנו זוכרים את גונדווי האופניים של ויטוריו דה סיקה.
זה ממש מעט שנים אחרי זה, זה לא עידן אחר, ובאמת הסרט הזה גם קולנועית, נמצא עוד שם, אם אתה לוקח רגע הצידה, לא שלא היו סרטים נאורליסטיים עם אלמנטים מלודרמטיים בתוכם, להפך, לא פעם הייתה שם מלודרמה מבחינת הסטרוקטורה הנרטיבית, אבל אם ניקח רגע הצידה את הגיבורים ומה רואים, מה קורה מסביב, מה אנחנו רואים, הסרט הזה צולם בחלקו הגדול בחוץ, ואיזה איטליה אתה רואה, מה לובשים האנשים, איך הם מתנהגים, מה הם עושים, מה יש להם, איך נראים הכבישים, מה יש בדרך? עוד ארץ שוממה, מאוד פריפריאלית, ובאמת ארץ ענייה, שבה מוכרים אנשים, וזה לא טיפשי למכור מישהו, כי 10,000 לירטות יאפשרו למשפחה לחיות זמן רב, וגם יהיה לה סידור. אז זה עולם באמת קשה, ואותו, אם אתה מסיר הצידה את הסיפור, או את המבט פנימה, אז זה עולם בשחור לבן, בצבעים ריאליסטיים, בסגנון ריאליסטי. יש שם דברים שאתה יכול לומר, ככה כנראה, אם אני אסע לשם, זה מה שאני אראה. שזה פליני מביא איתו, כי הוא באמת חלק מהקריירה, מצעדיו הקולנועים, הוא עשה עם אנשי הנאורליזם, הוא ממש עבד, שותף לתסריט של רומא עיר פרזות, ואחר כך היה שותף כעוזר במאי לפייזה של רוסליני וסרטים נוספים. אז הוא מגיע משם. יחד עם זאת, אל תוך העולם הזה הוא מביא עולם אחר, שגם הוא עניין אותו מאוד, כי בעצם פליני התחיל את הקריירה שלו בעיר הגדולה, בעיתונות של רכילות כסטיריקן.
קריקטוריסט.
קריקטוריסט, ו... מביא סיפורים מתוך עולם הבמה הקלה. הוא היה מאוד חלק מזה, וזה אלה שנים גם שעולם הבמה הקלה ועולם הקולנוע היו קרובים מאוד, עד כדי כך שהיה אבן סצנה, היה אבן פרוגרמה, היה תוכנית בידור לפני שראית סרט. היית הולך לקולנוע, והיה וודוויל. עם קצת שירים, קצת מערכונים, ריקודים, ואולי אפילו מופע חשפנות. כן, ולכן תלוי באיזה סוג של סרט וכמה קראו פשלות פתאום בסרט.
ואת הדברים האלה רואים בסרטים נוספים של פליני, כמו באלה דולצ'ה ויטה ושמונה וחצי, וצריך לזכור שפליני הביא לנו את מילה פפרצי
באלה דולצ'ה ויטה.
נכון, אבל מה שאני מתכוון להגיד זה שהוא היה העיתונאי הזה שהולך יחד עם הפפרצו הזה שמצלם את זה. זאת אומרת, הסצנות האלה זה ממה שהוא חי באמת. והוא ידע שבתקופה הזאת, דווקא בתקופה הקשה הזאת, הבידור, הקרקס הנודד, המופעים האלה, הפרוביזורים האלה, הקטנים האלה, הם היו משהו שהיה כמו לחם ושעשועים לציבור שלא ידע מה לעשות עם הצורות התקופה.
זה יותר מזה, תראה, הוא עשה סרט אורות הווריטה, כן, שזה
סרט הראשון שלו.
סרט שהוא עשה בשיתוף פעולה, נכון. אפילו לא ביים אותו לבדו, רק יחד עם לטואדה, ובאורות הווריטה, זה באמת מעקב אחרי להקה נודדת כזאת, שמתקשה להתפרנס, כי לשנים הממש קרובות למלחמת העולם. וכאן הוא לוקח את העולם הזה, אבל לא רק בגלל שככה זה, אתה כבר מבין ששם הוא גם מוצא את המפלט שלו, זה העולם שמעניין אותו, הוא רוצה לצלול את העולם הזה, ולכן זה סרט מעבר מבחינה זאת שיש לו רגל אחת בעולם, נאמר כמו שהוא, ורגל אחרת בעולם כמו שהוא מדמיין אותו, או הוא זוכר אותו, הוא היה רוצה שהוא יהיה כך, וזה ילך ויחמיר, יחמיר לא במובן של רע, אלא ממש במבע הקולנועי שלו, עד שהוא יגיע למקום שהוא בכלל לא צריך את המציאות, כלומר אם הוא צריך ים, אז הוא יפזר על רצפת האולפן ניילונים, והם ידמו את הים. כאן עדיין יש איזו מסגרת ריאליסטית לחלוטין, לרצף האירועים, למרות שגם פה כבר יש רצף נרטיבי שמתחיל להתפרק במובן מסוים. בכל זאת, זה סרט מסע, זה סאגה, שנים עוברות, זה לא איזה סיפור הדוק עם התחלה, אמצע וסוף ברורים מבחינה זאת. והשילוב הזה בעיניי הוא אולי הופך את זה לסרט מבחינתי המרתק ביותר של פליני.
אני רוצה להשפיע על שילוב ברשוכם, על שילוב נוסף שהוא מרתק בעיניי בסרט הזה. והוא בעצם השילוב בין נאו-ריאליזם ואפילו פוליטיקה מסוימת ורטוריקה נגד העוול החברתי ואותם דברים שנתרת בצורה כך יפה דני של איטליה הרוסה אחרי חורבות מלחמת העולם השנייה, ומצד שני צעד אחר לגמרי שהוא אינטרוספקציה בתוך נפש האדם, ושני הכיוונים האלה בכרטיס אחד, בסרט אחד. האינטרוספקציה לנפש האדם פירושו שביבים של יופי, שביבים של אומנות, שביבים של עוצמה רוחנית נמצאים ביצורים הכי פרימיטיביים, הכי אילמים, הכי כאילו לא מסוגלים לבטא כל עניין ליופי. אבל שניהם בסופו של דבר ערים ליופי. היא ערה ליופי באמצעות המוזיקה כשהיא עומדת חצוצרה. המוזיקה גואלת בעצם, היא משמשת... הייתי אומר, סוכן של גאולה בתוך הסרט, והרבה מאוד מוספים של פיניני. המוזיקה היא המבצרת, היא הכל, ולא הדיבור, זאת שמביאה אותה, היא מייצגת אותה. האומנות שלה מגיעה לסייעה כשנגן בחצוצרה, במופעים שלו, וכמובן דרך החצוצרה והמנגינה, הוא מגלה את עקבותיה, ונודע לו שהיא כבר לא בין החיים. אבל גם בו יש, באיש הפשוט והסגור הזה, עוצמה ליופי, עוצמה של, של חשיפה לרגשות, שהוא לא בקיר בהם בכלל, ובסופו של דבר הוא חייב להתמודד איתם. הצלילה הזאת של אינטרוספקציה פסיכולוגית, שהיא אחרת לגמרי מהרובד הפוליטי של הסרט הזאת, משתימה את הרובד הפוליטי, יוצרת איזון מושלם בין שני דברים אחרים. כלומר, מצד אחד המלודרמה האינסופית על נפש האדם, כשהם מגלים את האהבה כשמאוחר מדי, זה בדרך כלל התבנית המרכזית של כל מלודרמה, ומצד שני, איזושהי תחושה שהנפשות האימות האלה מייצגות גורל פוליטי, גורל של בני אדם, ויש להם גם מימד היסטורי מסוים. אגב, הוא מצלם את הסרט הזה באמת לא ברומא, אלא בכפרים קטנים, בעיירות כאלה, במקומות פרובינציאליים, שבהם בעצם העולם הפרימיטיבי הזה, שאנשים שמתגוזדים סביב הקרקס הנודד שמגיע לעיירה ומציג את השרירה המטומטם, אנטוני קווין שבאמצעות השריר הוא עושה לחץ של שריר הלב, והוא כאילו מתיר את הכבלים מדומים שכרוכים סביב...
כן, הוא שובר את המנעול בעזרת שריריו.
ויש לו כזה מקום, הוא אומר, אנשים מתאימים, קטע שחוזר עצמו כל הזמן, צריכים לעצום את העיניים ולא לראות את הקטע הזה של אנשים, כי יכול להיות שיהיה לי דם מהמאמץ האדיר שאני אשקיע, וכמובן אף פעם אין דם, ואין שום דבר, הכל בא כדי להגדיל את המופע ולסתום תחושה של התפעמות אל הכפריים הניברים האוהבים של אומנות. אבל בשורה התחתונה, האיזון הזה בין הפיוט, האינטרוספקציה הנפשית והיופי לבין ריאליזם פוליטי בפיקורת,
Io mi accendo il cielo, c'è nulla ma che è come tutto, c'è un serato a ferro, c'è il felino. Qua c'è roba da vestire 10 persone, scarpe, vestiti e tutto. Vieni qua, forse c'è qualcosa che ti va bene. Devi essere elegante, con zampano, stracci in giro non ne voglio. Le mie donne hanno sempre fatto la sua figura. Vieni.
ראיתי את הסרט של וודי אלן, מתוק ומרושע, עם שון פן, ומעניין ש... וודי אלן משאיל ממנו קצת, כי גם שם יש בחורה אילמת, כן? וגם הוא מין אומן כזה חסר רגש, ובעצם התמה הזאת של הגבר הקר הלב המרושע שנצמדת אלו איזה מין בובה כזאת אילמת, זה חוזר בהרבה מאוד סרטים אחר כך. אין לזה סוף.
כן, זה נוגע ללב, כי שניהם נראים אנשים כאילו עשתה פה פיגוע שכלי, כאילו אפילו היא, שהיא כל כך נפלאה ומלאת אהבה, אבל היא בקושי יודעת להגיד מילה, משפט לחבר, היא כאילו מטומטמת, אם אפשר להגיד, מפגרת קצת באיזשהו מובן, סימפלטון כזה, מין משהו, יצוא בסיסי ביותר, שלא לומר עליו שהוא נוהם כמו חיה, נראה כמו חיה, ועושה הצגות כמו חיה, וכמו איזה דוד מרקד, או כמו אריה כזה מדומה, ושוטט שם בין הכפרים ועושה את הדברים האלה. שום מודעות, כביכול, שום יכולת לרטרוספקציה אישית, אין להם. ועדיין יש להם את היכולת הזאת לצלול לתוך מעמקים של אהבה ורגש. מה שהופך אותם לאנושיים בסוף, ולא רק לאנשים שאין בהם אלא רק גלמות בדממה.
הזכרת קולנוע אמריקאי, הזכרת את וודי אלן, לפליני יש רומן ארוך עם הקולנוע האמריקאי,
כן.
הוא גם שואב ממנו וגם משפיע. וודי אלן ניסה יותר מפעם לעשות סרט של פליני.
נכון, כמו בסטרדסט ממוריז.
כן, כמו שהוא ניסה לעשות סרטים של ברגמן.
נכון.
אלה היו הדמויות הנערצות על העולם כולו. האופציה הזאת של יוצרי קולנוע, במאים שעומדים, כן, שהשם שלהם הוא מעל שם היצירה, זה סרט של פליני.
נכון.
כן, בארצות הברית הסרטים הם של המפיק, ופה מדברים עכשיו במאים מאירופה, סרטים של הבמאים האלה, מחכים לסרט של הבא של הבמאי הזה. כך הלכו לסוג מסוים של קולנוע, כך הלכו, כשבדרך כלל הולכים לסרט עם גרי קופר. כן?
נכון.
כי מה שמושך בקולנוע זה הגברים והנשים, השחקנים.
כן.
ופליני מייצג את התפקיד הזה אצל... אבל פליני עצמו גם הולך אל הקולנוע, וג'ולטה מסינה פה בהחלט ברקע של התפקיד שלה. הוא נולד מצ'פלין. הוא נולד מהדמות של צ'פלין, של אישו קורבן שוליים כזה שנמצא ונודד, גם הם נודדים, הסביבה והקרקס של צ'פלין. יש פה בהחלט דמות צ'פלינאית, שגם היא מחכה פה ושם תנועות שלו, היא אוהבת לעשות תנועות פנטומימה, שהן על הצ'פלין, היא גם מדברת על זה בביוגרפיות שלה. זה מעניין לשים את הסרט גם בקונטקסט, כשמדברים על פליני, מדברים... על שיותר ויותר הקולנוע שלו נהיה אינטרוספקטיבי, עוסק בעצמו, עוסק בזיכרונות שלו, עוסק בפנטזיות שלו, ומתנתק מהעולם הקונקרטי, בעיקר הפוליטי, החברתי, הפוליטי. אם הוא עוסק בעניינים קונקרטיים, אז הוא עוסק בעניינים אוניברסליים, ברגשות, בעולם הפנטזיה, עולם האומנות, עולם הדימויים, האופרה, הטלוויזיה, הקולנוע, עולם הפרסום, לא הספציפי, נאמר, האיטלקי דווקא, ולא הספציפי של עיר, של מקום מקום מסוים, של רגע היסטורי מסוים. אבל מה לעשות, פליני גם חי בעידן שהוא קונקרטי, וכל סרט שלו, כשהוא לא מבטא משהו פוליטי, מיד נתפס כמשתף פעולה, למשל, עם מי שלא מצא חן בעיניו. אז הסרט הזה, כך גורלו היה, שהסרט הזה הגיע לוונציה, ואף זכה בוונציה. אבל מולו היה הסרט של ויסקונטי, סנסו. שאומנם הוא סרט היסטורי, אבל כולם הבינו מיד, קל מאוד היה להבין שמדובר על סרט היסטורי, אבל עם תוקף פוליטי עכשווי חזק מאוד, האכזבה הגדולה מהדמוקרטיה האיטלקית אל מול הפשיזם, שהיא נראית בדיוק אותו דבר. כן?
אז מעניין...
הזעם שהיה, היוצרי קולנוע שיצאו נגד הבחירה הזאת, המאומה שהייתה בוונציה ובאיטליה כולה...
הם מבחינתם נתנו לסרט שהוא אופרה צבון, לעומת הסרט הפוליטי של ויסקונטי.
המאומה שהייתה, כי האסכולה של ויסקונטי, שהיא אסכולה שמאל מסוימת, אגב, כן? זה פירלי למשל, הוא מתומכי ויסקונטי, היה זעם רב שדווקא הסרט הזה זכה, ולא סרט של ויסקונטי.
כי מבחינתם זה היה כמו, לסטרדה זה היה כמו אופרה צבון לעומת הסרט הפוליטי של ויסקונטי.
אני לא בטוח שזה העניין, זה כאילו, אתה יודע, זה פוליטיקה, זה פוליטיקה, ויסקונטי בא מהנאורליזם, הוא... ממש נוטש אותו.
אבל גם, רגע, דני, אבל גם זה סרט פוליטי. אמרתי את זה, שיש לו מימד, אתה בעצמך דיברת על המימד הנאו-ריאליסטי עדיין שישנו בסרט, ומימד נאו-ריאליסטי הוא סרט פוליטי, אז איזה בסיס תחור אותו אם כך?
קודם כל, כי הוא לא משלנו. מי זה האיש הזה החדש? זה פירלי וויסקונטי. האליטה שעושה קולנוע באיטליה, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלהם. קודם כל, זה שייך סרט ששייך לאליטות. פליני לא בא מהאליטות. הוריו...
זהר בורגנים.
זהר בורגנים, זהר מאוד. הוא לא מגיע, הוא מגיע גם מהפרובינציה, וגם לא מהאליטה.
כן.
אז קודם כל לא שייך להם, וגם הוא לא אנרכיסט, או, או, נכון. או ממפלסי הדרך, כמו שפזוליני יהיה עוד מעט, והחבורה הזאת. אז הוא, כן, מה לעשות? אבל הוא זכה. זה לא שהפוליטיקה חדרה באותו רגע אל הנהלת הפסטיבל. אלא אחרי ההחלטה של הפסטיבל היה זעם רב שדווקא הסרט הזה זכה. יש פה אלמנטים קונקרטיים למשל נוספים בסרט. את הסרט צילמו באתר של קרקס ממשי ומוכר, וזה בסופו של דבר נתן לפליני את הרעיון לקרוא לגיבור הסרט את זמפנו, שזה אלחם של שני קרקסים הכי מפורסמים שהיו אז באיטליה. אחד זה סלטנו ואחד זה זמפטה, והוא חיבר בין השניים ויצר מין קרקס בשם של הגיבור. אז לכולם זה נשמע באיטליה כמו שמות של קרקסים. גם אנחנו באיטליה, גם בארץ ידענו שם של קרקס אחד, מדרנו.
נכון, מדרנו.
כולם ידעו להגיד מדרנו, כן? זה היה מין מותג כזה.
למה אתה אומר מדרנו? זה מדרנו.
לא, 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 לא.
אז אותנו לימדו קרקס מדרנו.
אתה יודע, כשזה מגיע לארץ, שוב, כשהשוליים של
השוליים... אני מרגיש פה התנסות איטלקית מצדך, אבל סבבה, כן.
סתם דיוק, והוא לא כל כך חשוב, האמת. אם זה מדרנו פה, זה יישאר מדרנו, כן?
יש מהלך דרמטי, לדעתי מאוד חכם, של פליני. הרגע שבו מופיע האקרובט, הליצן החדש, עם החצוצרה, ועושה את התרגילים שלו על החבל וכדומה,
שמגלם אותו פתאום... עוד שחקן לא איטלקי, ריצ'רד בייסהארט.
נכון, ושהוא נהדר. וכשהוא מופיע שם, בעצם ג'וליאטה מסינה מגלה שיש בעולם הזה גם חיים טובים, כביכול, חיים אופטימיים, בן אדם שמביא איתו חיים קצת יותר מלאי שמחה מאשר הגבר שנמצא איתה כמובן, וחייה שלה. ואז מה שקורה זה שזמפנו לוקח ממנו את החיים האלה, כי הוא רוצח אותו. כי הליצן הזה בעל שמחת החיים, הוא גם מקנית את זמפנו ומפריע לו בהופעה, וזמפנו לוקח את זה, מוציא את זה מכל פרופורציה, ובאיזשהו שלב פשוט רוצח אותו. ואז מה שקורה, זה מהלך מאוד יפה. מצד אחד מופיעים החיים, וג'וליאטה מסינה מגלה את החיים החדשים. החיים האלה נלקחים ממנו מהליצן, וכשהוא נרצח, גם החיים נלקחים ממנה. בעצם היא מאבדת את הרצון לחיות. היא שוקעת בדיכאון, ובבלבול היא פוסט-טראומטית, ואז מה שקורה זה שאותו זמפנו אכזר משאיר אותה גם לגסוס, למרות שהיא לא גוססת, היא אחר כך עוברת לאיזושהי משפחה, אבל בסופו של דבר היא מתה, היא מתה מצער.
נכון.
זאת אומרת, ואז מה שקורה, כן. והמהלך האחרון והסופי, זה שכנראה גם חייו נגמרים באיזשהו אופן, אנחנו לא יודעים,
נכון,
אבל הוא מאבד את דרכו.
כן. פשוט שלך מאוד מעניינת, כי בעצם הליצן, שהוא מלא הומור, מלא אופטימיות על החיים, מלא באיזושהי השלמה עם הגורל ואיזושהי תובנות עמוקות, פילוסופיות, עממיות כאלה על החיים עצמם, הוא משמש עבורה בצד אנטוני קווין, דמות אב תחליפית.
כן.
ואב הזה נרצח, אז זה רצח אב, מה שנעשה פה, על ידי מאהב אב אחר, אכזר. אז הייתי אומר, האב הטוב נרצח על ידי האב המאהב האכזר, האטום לרגש. ואז היא נשארת רק עם האיש הזה, ובסופו של דבר הוא לא יכול לוותר על הזיכרון הזה, ונמלטת באיזושהי צורה מתוך הצל של האב האכזר. אלא שבאותה נקודה האב האכזר בעצם מגיע לתובנות שהוא הפסיד את החיים בזה שהוא נטש אותה.
כן.
כי היא בשבילו פתיל החיים, היא פתיל החצוצרה שמכניס שמחה לחייו העקומים, מלאי הסבל והתימות הרגשית, היא זאת שמאפשרת לו לשיר. ובשלב מסוים הוא לא יכול לשיר יותר, הוא נשאר לגמרי לבד. ובשלב הזה האב השורד כבר, שוב, יכול רק במומנט של מוות להיפגש עם האב. נכון שהוא לא מת בסוף, אבל הוא כמעט מת, הוא נראה ממש בתוך ים סוער, שם בסצנה האחרונה,
הוא מת, הוא מת.
הוא מת,
יש שם...
רואים שהוא מת?
לא, הוא מת, לא במובן של... כן, לא, אני אומר, הוא מת. למרות שהוא לא מת.
נכון, זה מה שאמרתי.
יש שם רגע מאוד יפה לפני כן, שגם איזה משהו של חיי בשר, גם זה מת אצלו, אפילו זה מת אצלו, כי לפני שהוא יוצא למסע הזה שלו, גיבור הסרט יוצא למסע הזה, שבו הוא יגלה שהמוזיקה תתעורר אצלו ותעורר את הזיכרון של משהו שהוא בטיפשותו, בחוסר היכולת שלו, בעצם דחה ודחק ולא אפשר לו להתממש. אישה מצודדת דווקא עם תשוקות, נראית כזה, מציעה לו לבוא איתה, והוא לא רואה אותה אפילו, הוא לא מעוניין בה. הוא גם איבד אפילו את הדבר הזה.
נכון.
שנייה לפני שזה יקרה לו, והוא לא, אין לו מושג,
נכון, נכון.
הוא אדם חסר מודעות לחלוטין. אולי רגע המודעות היחיד שיש לו זה בסוף, כי פעם ראשונה שאנחנו רואים...
ועדיין, זה בדיוק הנקודה, האדם האטום ביותר, האילם ביותר, בעצם המגורש מכולם, מהרגשות הפנימיים שלו, מאיזשהו רצון לגאולה בחיים, זוכה לגאולה בסוף, שהיא בעצם תובנה מסוימת של חיים מוחמצים, אבל התובנה הזאת היא רק במומנט של המוות. כלומר, שוב קודם, זו תמה הרומנטית בהידיעה. האהבה והמוות נפגשים זה עם זה. כמו שאמרתי, מאוד אוהבים. וגנר, אופרה של וגנר, כך נגמר הסרט, כמו אופרה של וגנר. כאילו אין דבר יותר רחוק מהדמויות המיתולוגיות, המסעות והמלות הפאר של וגנר, מהדמויות הפשוטות והאילמות של פליני. ועדיין, הדמויות האילמות האלה מסיימות באותו מומנט עצמו של מות האהבה. ככה הם מתאחדים, האהבה שלהם מתאחדת רק במומנט המוות.
הוא עושה כאן תרגיל מאוד יפה פליני. אנחנו רק נסביר שוב למאזיננו. ג'לסומינה בחיקובה של ג'וליאטה מסינה, היא לומדת מהאקרובט לחצצר, צריך להגיד, לנגן בחצוצרה. ויש לייט מוטיב, מין מלודיה כזאת שחוזרת לאורך הסרט, כשהיא מנגנת בחצוצרה. ואחרי שאותו איש אכזר, זמפנו, זורק אותה שם בקור, בחורף, בשלג, הוא עובר בעיירה, אחרי שנים. ואז הוא שומע מישהי שרה את אותה מלודיה שג'לסומינה נגנה בחצוצרה. ומה הוא כן, רואה? נכון. דבר מאוד מאוד מעניין. הוא רואה מישהי תולה כביסה לבנה. זה לא סתם, לדעתי. מישהי תולה כביסה לבנה, צחה ותאורה, ושורקת או שרה את הלייט מוטיב הזה, את המלודיה המוכרת לו. ואז הוא מגיע אליה. והוא שואל אותה, מאיפה את יודעת לשיר את השיר הזה? מאיפה השיר? ואז היא מספרת לו, זה מאישה אחת שהייתה אצלנו. עכשיו, שימו לב דבר מעניין, לאורך כל הסצנה הזאת כמעט לא רואים את האישה השרה. רואים אותה רק מאחורי הכביסה הלבנה. מאחורי הבד שמסתיר אותה. ואז הוא אומר לה, ומה קורה עם האישה הזאת? אז הוא מבין שזאת ג'לסומינה. אז הוא אומר, היא הייתה כאן, כמעט לא דיברה, ואז... יורד את הכביסה הלבנה, רואים את האישה והיא אומרת לה, והיא נפטרה לפני כך וכך זמן. ואז למעשה כאילו יורד המסך על חייו של הזמפנו הזה, כמו מורידה סדין על גופה שעכשיו הולכת לקבורה. זאת אומרת,
היא מורידה... זה פשוט מאוד יפה, כן, אני מסכים.
כן, כן. היא מורידה את הסדין, ואז הוא מבין... את גודל העוול ואת הפשע הגדול שהוא עשה דרך הסיפור הזה, ואני חושב, דרך אגב, ראיתי את זה לא מזמן בסינמטק, שעוד הוא היה פתוח, ולא נשארה עין יבשה בסיטואציה הזאת. דרך מאוד מתוחכמת לספר את סגירת המעגל הזאת. ואז לאיפה הוא בורח? הוא בורח לים. ומעניין, תשימו לב, לא מעט סרטים של פליני מסתיימים בים. תזכירו את הדולת שוויתה.
הים זה המקום של התשוקה, של הארוס, הוא מחפש שם את הנשים, הנערים הצעירים המתבגרים מחפשים שם את האישה מהחלומות שלהם, אבל הים זה גם היה המקום שבו הספינה הפליגה והספינה שעתה, והים זה העולם של החלומות, באוניית הפרקס, בסרט זיכרונות, שכל העיירה נזפת במים כדי לראות אותה. הים הוא המיתולוגיה של פליני, הוא גם נולד כמובן ברימיני, במקום של ים. כלומר, הים הוא בעצם סוג של טריטוריה נפשית. ולכן גם הסרט הזה כבר בעצם מנסח את הטריטוריה הזאת במותו של האיש הזקן והאילם הזה, שנפגש לראשונה עם הרגשות שלו כשמאוחר מדי.
הם הולכים לים כדי למצוא פתרון. הם יודעים שאין להם פתרונות.
אבל הפתרון ברגע הזה הוא הפתרון של המוות.
נכון,
זה המים,
כן.
זה הים.
כן.
לכן אמרתי שהפתרון הוא הפתרון של ארוס בים וגם הפתרון של מוות. ארוס ומוות שניהם בתוך הים.
נכון. ראשית אני רוצה להציל את ג'ולטה מזין המסכנה, שבארץ בגלל שלא מנקדים, אז בגלל שיש עיר שנקראת מסינה,
okay.
אז נוטים לקרוא לה מסינה, אבל היא מזינה, מה נעשות?
עוד פעם הוא מתחיל עם האיטלקית שלו.
זה גורלה, זה גורלה של הגברת. ואני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, שיש עוד דרך להסתכל על הסרט הזה, דרך התפקיד של מה שמגלם ריצ'רד בייסהארט, הגבר השלישי, הגבר השלישי במשולש.
האקרובט.
והוא אקרובט, זה התפקיד שלו, אבל הכינוי שלו זה הג'וקר. הוא ג'וקר באיטלקית זה המשוגע. כן, זה, וזה תפקיד גם של הליצן בחצר המלך, בקומדיה ובטרגדיה השקספירית. עכשיו, כדי שהוא יצליח בתפקיד שלו, צריך שיהיה מולו האיש שהוא עובד, שהוא מקנית אותו ושהוא נמצא בקרבתו, הוא צריך בעצם, זה האיש שאומר את האמת.
כן.
אבל צריך שיהיה מלך עם איזושהי גדולה כדי לקבל את האמת הזאת, כי ברגשות כמובן שזה מרגיז ואתה רק רוצה לרצוח את הליצן הזה, אבל אם יש לך איזושהי גדולה אינטלקטואלית, אז אתה יכול גם להתייעץ איתו, כי הליצן הזה הוא האיש שמייעץ ואומר לך את האמת, ואתה יכול לפעול כנגד.
הוא גם ממליץ לה, הוא גם ממליץ לה, אתה צודק,
והוא לא יכול לעשות, אבל אין
לא ללכת איתו,
אבל אין להם את היכולות, אין להם את היכולות האינטלקטואליות להיות בכלל, להקשיב לאילמטו, למשוגע, לג'וקר. וזה מיותר. זה עוד פעם סיטואציה כזאת שבה כל החומרים, כל האינגרדיאנטים ישנם שם, כן? ברגע שזה בסיטואציה לא נכונה, אז זה לא עוזר, ואז מתרחש את המלודרמה.
כן. רציתי רק להעיר שכן הוא מקשיבה לו. הוא בעצם, אם אתה זוכר, הוא לוקח אותה ליצן הזה, מנוגן החצות. הג'וקר הזה לוקח אותה לבית המשפט, הוא משחרר בערבות ומפגיש בחזרה בין ג'ולייטה מזינה ובין אנטוני קווין שהסתבך בקטטה ובאלימות. מה הוא מחבר ביניהם מחדש? והיא שומעת את הקטטו. היא שומעת את הקטטו הכי לא מועילה לה. זה בדיוק המורטף של טרגדיה. היא עושים את הדברים הכי נכונים ובסוף הדברים אי אפשר לפתור אותם. היא חוזרת אליו, אבל היא חוזרת למצב בלתי אפשרי. כי באותו זמן שהיא חוזרת אליו הוא ממשיך להתעלל בה. וכשהוא מפסיק בו להתעלל בה, אז היא מתה. וכשהיא מתה, אז הוא גם מת. כלומר, סוג של מפולת שלגים כזאת רגשית, שמתעלל בסוף אותה סצנה בים, במוות, בגלים, נהנה למסך.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לתוכנית שלנו פסטיבל כאן יש עוד אין ספור סרטים שעליהם הגשנו תוכנית, כן, דדי בוג'ה בהלם, כבר אין ספור, כן.
אין ספור, זה תלוי ביכולות ספירה שלך.
אתה צודק, יכולות מוגבלות לחלוטין, אבל אני מבטיח לכם שיש לכם עשרות תוכניות על סרטים נוספים, וביניהם על עוד סרטים של פליני, כמו 8.5 וזיכרונות.
נכון.
ואם זה לא מספיק לך, דני,
כן.
אתה מוזמן להיכנס גם לפודקאסט שנקרא גיבור תרבות, שם אני, יחד עם דוד גורביץ' ודוקטור דן הרב, מדברים על פליני האיש, זאת אומרת חייו ויצירתו לאורך השנים. אז אתם מוזמנים להיכנס מכל אפליקציית פודקאסטים שאתם בוחרים, בוחרים או בפסטיבל כאן או בגיבור תרבות, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו שלומי יצחק, לשלומי בן עטיה שהביא אותנו כאן לשידור, ותודה רבה לדוקטור דוד גורביץ' שמגיש איתי ביחד את גיבור תרבות ומחבר הספר הנהדר על פוסט מודרניזם. תודה רבה דוד.
תודה רבה יונתן, ותודה רבה כמובן דני מוג'ה.
ודני מוג'ה, מקווה רק שאתה יודע את הדרך החוצה לשבילי התאגיד, שתדע בדיוק לנסוע על האוטוסטרדה. דני,
אתה רוצה להצטרף אליי על הרכב המקרטע שלי שנמשיך במופע הזה גם מחוץ לאולפן?
תראה דני, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני אוותר על התענוג הפעם. בוא נגיד שאני מעדיף ללכת על חבל, כן?
אוקיי, תיזהר לא ליפול.
על חבל דק.
היזהרו לא ליפול.
דני, כל תוכנית איתך זה ללכת על חבל דק, אבל תקבל את זה בתור מחמאה. אז אתם תצטרפו אלינו לתוכנית הבאה של פסטיבל כאן, שם אנחנו נדבר על סרט מעניין נוסף. להתראות בינתיים. ביי ביי.
ביי ביי.
ביי.